הכל חי אונליין 93fm.co.il חדשות כל חי השעה אחת צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן נדב ארבל סמוך לגדר הגבול ברצועת עזה כוננות מוגברת לקראת תחילת הצעדה של התושבים הערבים שתתקיים במוקדים שונים לאורך הגדר בצהל ערוכים וממתינים לראות האם יתפתחו עימותים אלימים שיפרו את השקט ואת הדיבורים על הסכם רגיעה מתגבש בין ישראל לחמאס. כתבנו איתי גדסי מוסר כי שר הביטחון אביגדור ליברמן נמצא בקריה בתל אביב לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות. גורמים במערכת הביטחון הבהירו היום כי היום יהיה יום המבחן המשמעותי ביותר מבחינת ישראל בנוגע לרצינות של חמאס להגיע להבנות. עורך דין נעצר אתמול לאחר שניסה להבריח חומרים אסורים לתוך בית הסוהר שטה. הוא עורר את חשדו של אחד מאנשי השב"ס ובבדיקה בכליו נמצא חומר האסור. מחקירת האירוע הקשה שבו נהרג הבוקר אדם כבן 70 בנפילה מסנפלינג מגובה של 20 מטרים ביישוב קרני שומרון, עולה חשד כי הקבוצה השתמשה בציוד לא תקני, מה שגרם לקריאתו של החבל שיבטח את ההרוג. כתבנו מוסר כי ההרוג יחד עם משפחתו היו חלק מקבוצה שהגיעה למקום לטיול. המשכת חקירתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במעונו בירושלים. הוא נחקר בתיק 4000 והוא חשוד במתן טובות הנאה לבזק בתמורה לסיקור אוהד. משרד הבריאות שוקל לאמץ את פרויקט הגן המחוסן במסגרתו יותנה הרישום של הילדים למסגרות החינוכיות בהצגת פנקס חיסונים. הבוקר פורסם כי סגן שר הבריאות יעקב ליצמן שלח מכתב למנכ״ל משרדו משה בר סימן טוב לבחון את הנושא. ילדים לא מחוסנים, כתב סגן השר ליצמן, יידרשו להשלים את כל המנות הנדרשות של חיסונים או להביא אישור מרופא מוסמך לסיבה רפואית לכך שהילד לא מחוסן. זמני השבת, פרשת שופטים, מיד.
בחסות נועם אחד, בר המים המהודר והבטיחותי לשימוש בשבת במים הקרים והחמים בחשות בדץ מהדרין הרב רובי.
הדקת הנרות בירושלים ב-6:45, בבני ברק במרכז ב-7:00, בחיפה ב-6:53 ובאר שבע ב-7:02. צאת השבת בירושלים ב-7:58, בבני ברק המרכז ובחיפה ב-8:00 ובאר שבע ב-8:00. צאת השבת הנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים ובחיפה ב-8:37, בבני ברק והמרכז ב-8:34 ובאר שבע ב-8:36.
בחסות נועם אחד, בר המים המהודר והבטיחותי לשימוש בשבת במים הקרים והחמים בחשות בדץ מהדרין הרב רובי.
תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות בעונה. מערכת החדשות של כל חי מסיימת כעת את שידוריה בצוות מוישי כאן ונדב ארבל. מאחלים לכם המשך האזנה טובה ושבת שלום.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבארד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת השנייה בחודש אלול תשע"ח, בבית הכנסת אנחנו נקרא את פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ההסבר הפשוט הוא להעמיד תחנות משטרה בכל עיר, זה תפקיד של המדינה, של הממשלה, יש גם שיטור עירוני וגם שופטים בעליון ושופטים, אבל יש גם משהו אישי, זה לא נאמר שופטים ושוטרים תיתנו לכם בלשון רבים, אלא תיתן לך, כל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, צריך להיות גם שופט וגם שוטר על עצמו. לא רק שופט, אלא גם שוטר. לא רק שוטר, אלא גם שופט. כל האחד משניהם לבד, זה לא חצי, אלא זה אפס. יש לפעמים שפה 50%, שם 50%, ביחד זה 100%. יש לפעמים בשני דברים שצריך את שניהם, אז כל אחד מהם זה לא מאזן את השני, אלא הם ביחד הופכים להיות יחידה אחת מוחלטת. שופט ושוטר, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להיות על עצמנו. ורבותיי, אני רוצה להגיע לנקודה הזו, אבל מפרשה אחרת בפרשת השבוע. בפרשת השבוע נאמר, שום תשים עליך מלך. יש מצווה, מתוך תרי"ג המצוות, יש מצווה להעמיד מלך. מלך. ורבותיי, אני רוצה להקריא ברשותכם כאן 3-4 פסוקים מפרשת השבוע, כדי לתת תמונה, אחר כך קצת לנתח אותה. זה בפרשת השבוע פרק י' ז'. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשתה, וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. מלך זה לא כמו בלי מלך. אומרת לנו התורה ככה, תקשיבו, שום תשים עליך מלך. השום תשים על לשון הכפולה, חזל עומדים שתהיה יראתו עליך. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. מלך חייב להיות שהוא יהיה עם הרבה עוצמה, שלטון, כבוד. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו מקרב אחיך, תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אין כאן ועדה קרועה, אין כאן... כאן חייב להיות מלך אח שלנו. אבל למלך הזה יש תנאים, תקשיבו. רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס. והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. כשאנחנו אומרים היום לא תרבה לו סוסים, זה נראה לנו משהו כאילו איזה תערוכה, איזה הובי, איזה אוסף של... לא. בזמנו סוס זה היה כלי רכיבה. סוס זה משהו כמו מכונית, כמו טנק, כמו מטוס, כל מה שצריך להתנייד לא ברגל. ברגל היו הולכים ולידינו היה הולך החמור. חמור זה לא כלי רכיבה. חמור הולך על ידינו ועליו שמים את המזרון, את המים, את הציוד, שכדי ללכת 3-4 ימים צריך את הציוד. בשביל זה יש את החמור ואנחנו הולכים והוא הולך על ידינו. אבל יש כלי רכיבה של אקשן, של צעירים, של מלחמה, של שלטון. היום יש לו הרבה שמות כי הטכנולוגיה הציעה הרבה אפשרויות. אבל סוס זה גם מכונית, גם אוטובוס, גם מטוס, גם מסוק, גם הכל. כל מה שלהשתלט, לא להשתלב עם הטבע, אלא להשתלט, בתקופה של חז"ל, בתקופה של התנ"ך, זה היה סוס. אז אפילו המלך, רבותיי, לא רק האיש הפשוט של העם, תהיה עממי, תלך בתוך עמי אנוכי יושבת, לך בקצב אחיד של עם ישראל, 30 קילומטר לשעת, תנוע, 30 קילומטר ליום, סליחה. לא, לא, לא. אפילו המלך, בלי עיניים גדלות, בלי להשתלט, בלי טלסקופים, בלי לראות רחוק, בתוך הארמון שלך, בתוך הכפר שלך, בתוך הבית שלך, לא ירבה לו סוסים. ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס. והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. עוד פעם למצרים, זה נקרא עוד פעם מלחמות, עוד פעם אקשן, עוד פעם כיבושים, די, לא צריך. ממשיכה הלאה התורה, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אפילו כסף וזהב, זה שלטון, זה עוצמה, אם יש למלך כסף, הוא יכול לבנות גישרים, בתי חולים, מערכות, שום דבר. תלך עממי, תזרום עם העם, הכל. זה עוד לא נגמר. אני אחר כך רוצה לתת כמה דוגמאות מההיסטוריה. והיה חשיבתו, והיה כשיבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת, את חומש דברים, על ספר מלפני הכהנים הלוויים, זה במפרשי ההלכה, נושאי הכלים, במלקטי המצוות, דנים, האם זה מצווה שהמלך יכתוב בעצמו, בעצמו ממש, או שהוא יכול לתת לסופר שיכתוב, לא חשוב, זה לא דיון כרגע הלכתי. אבל בכל אופן, המלך צריך לכתוב לעצמו ספר תורה. חוץ מהספר תורה שיש בבית הכנסת, הוא צריך לכתוב לבד ספר תורה. והייתה אמו. וקרא בו כל ימי חייו. אתם שומעים, כל יום, כל הזמן, המלך צריך לקרוא בתורה. למה? למען ילמד להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם. קראתי מתי הנשיא של אמריקה עלה לשלטון, אז היה כתוב באחד העיתונים, לא יודע אם זה היה ביתד נאמן או בעמודיה, שכחתי, היה כתוב שסדר היום שלו זה כל בוקר, 3 שעות אחרי שהוא מתעורר, הוא קם בבוקר, אז קודם הוא קורא את כל העיתונים, את כל המאמרים של כל העולם, מה אומרים עליו, מה אומרים אחד על השני, מה דעת הפרשנים על הפוליטיקה, על הביטחון, על כל מה שמסביב, כלומר 3 שעות לפני שהוא יוצא לעם להחליט מה צריך לעשות, הוא קודם מתעדכן. קורא הכל, 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 מה אומרים השמאל, מה אומר הימין, מה אומרים אנשי הביטחון, מה אומרים אלה, הכל, 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 הכל. הוא קורא 3 שעות, הוא מקדיש לכך יום יום. והמאמר שקראתי אמר עליו את זה בהערכה, לא בבוז, לא בזלזול, לא כאילו, מי? הנשיא של אמריקה מבזבז את הזמן. אלא הנשיא של אמריקה, כדי להיות מעודכן, לדעת מה באמת לעשות, מה באמת להחליט, הוא צריך לדעת לאיפה הרוח נושבת. מה אומרים בשמאל, מה אומרים בימין, מה אומרים באופוזיציה, מה אומרים בקואליציה, מה מצייצים בפה, בטוויטרים, הכל, 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 הוא צריך להיות מעודכן מסביב. והנה רבותיי, שימו לב מה צריך לקרוא המלך. קם בבוקר, רץ לתפילת ותיקין, ועוד לפני כן למקווה, ואומר חוק לישראל ומשניות, ואחר כך פותח את החומש. הלו, אתה צריך להיות מעודכן. כן, להיות מעודכן, מה כתוב בתורה, זה הכל. והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. זה מה שהמלך צריך לעשות. לא לקרוא עיתונים ולא לקרוא מאמרים ולא לקרוא שום דבר, לקרוא בתורה. למען ילמד להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. ומה יהיה מזה אם הוא ידע את כל החוקים? מה יהיה? לבלתי רום לבבו מאחיו. ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל. למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. רבותיי, אני מוכן לקרוא את הפסוק, את 3-4 פסוקים האלה עוד פעם. אפילו ברשותכם אני מוכן לקרוא את זה יותר לאט, אבל כל אחד יכול לעשות את זה לבד בבית. אני רוצה לנתח. כאן כתוב שזה עירבון להצלחה. יש איזשהו חוקי היגיון, חוקי טבע, איך זה עובד? איך זה עובד? אז האמת היא שאני לא יודע. אבל אני כן יודע שבהיסטוריה היה לפחות מלך אחד כזה. אחרי שמשה רבנו נפטר, משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, תן אל אלוקי הרוחות, תביא איש על רוח העם שיודע לשבת, לא זוכר את הפסוקים שמה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את יהושע ותסמוך את ידיך עליו. רבותיי, אתם יודעים מי זה היה יהושע? המסמיד של העולם. משהו כמו נגיד, כמו הרב אלישיב זיכרונו לברכה, כמו הרב שח זיכרונו לברכה, כמו רב אהרון לייב שטיינמן זיכרונו לברכה, כמו רב חיים קניבסקי שיאריך ימים. משהו אחד שבעברית שעממית קוראים לזה שלא רואה ממטר. יודע רק תורה יודע תורה ורק תורה. זה היה יהושע. התורה מספרת עליו, התורה לא מגזימה. יהושע נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע לא יצא מהאוהל אף פעם. יהושע לא ידע אפילו איך קוראים לראש הממשלה. אם זה גולדה מאיר, או שזה בן גוריון, או שזה כבר רבין, או שרבין כבר עזב. הוא לא יודע כלום, איפה הוא יכול לדעת? והאם בני ברק זה עדיין מועצה, כמו כשהוא היה ילד, או שזה כבר קיבל תואר של עירייה? מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע כלום. הבניין הכי גבוה, הכי, 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 הכי גבוה במזרח התיכון, זה כל בו שלום, לא? ככה אמרו לו כשהוא היה בן 6 בבית הספר. אז מה, צמחו בניינים יותר גבוהים מאז? מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא אמור לדעת? מי אז שהיה בן 6? ופעם אחת הגננת, לפני שעולה לכיתה א', היא אמרה לו שבסוף השנה, בגן חובה, בסוף השנה נוסעים לכל בו שלום, זה הבניין הכי, 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 הכי גבוה במזרח התיכון, אז היה בן 6, היום הוא כבר בן 76, אז הוא יודע שכל בו שלום זה הבניין הכי גבוה במזרח התיכון. בקיצור, זה היה יהושע בערך, אני אומר את זה בציניות, יכול להיות. אבל רבותיי, יהושע מלך 40 שנה. במשך כל ה-40 שנה שיהושע מלך, עם ישראל כבש, השתלט, התפתח, גדל, התאזרח, נהיה עם חקלאי, עם חרוץ, עם מוצלח, עם טוב. אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. כל מה שאנחנו שומעים בזמן משה רבנו, היו כיתורים, היו טענות, היו תלונות. אחר כך בזמן השופטים, כשכבר לא היה את יהושע בן נון נחם אותו, או בזמן המלכים, היו בלגנים, היו מלחמות, היו כל מיני סיפורים, כל אורך ההיסטוריה. רבותיי, אם אתם חושבים שכל ההיסטוריה של עם ישראל רצופה, רצופה, רצופה בבלגנים, דעו לכם שיש חור אחד בבלגנים האלה. יש את התקופה של 40 שנה של יהושע בן נון. זה היה תור הזהב אמיתי, אמיתי, אמיתי. היה להם מלך. מה המלך עשה? ישב בבית שלו מהבוקר עד הערב ולמד תורה. וככה זה עובד? יש לי שתי הוכחות שככה זה עובד. הוכחה אחת מוחלטת, כתוב בתורה. הוכחה אחת מהשטח, כן, הנה, זה עבד. ואם אתם רוצים, אני מוכן להמשיך עוד קטע. בספר שמואל, אני מקריא לכם סיפור, שמואל הנביא היה משהו בערך מעין מלך, אבל זאת התקופה שאין מלך, שתקופה כמו רב שכונתי של כל העם ששואלים אותו שאלות, אבל הוא לא היה מלך עם שלטון של מלך. והיא כאשר זקן שמואל, אני מקריא מספר שמואל פרק א', סליחה, שמואל א', פרק ח', פסוק א', והיא כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים בישראל. ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה. שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו. ויתו אחרי הבצע. ויקחו שוחד. ויתו משפט. לא לגמרי, לגמרי, הם היו רשעים. הגמרא במסכת שבת אומרת, כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה. אבל הם לא הלכו בדרכי אביו, בדרכי אביהם. אבא היה טהור וזך, משהו, משהו, משהו. הילדים כבר התחילו לעשות בירוקרטיה, לנפח, הם כבר החליטו שצריך את זה. צריך ביטחון, צריך משטרה, צריך, 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 כל זה עולה כסף, וצריך בולים, וצריך מיסים, וצריך, וצריך, בקיצור. הם לא שלשלו כסף לכיס כמו גנבים, אבל תכלס, זה כבר לא אותו דבר. כבר מתחילים עם כל מיני בירוקרטיות, עם מיסים, עם בולים, עם תשלומים, עם מס ערך מוסף, עם מס הכנסה, עם מס... בנון שמואל הנביא לא היה את כל זה. הכל היה פשוט, זרם, מצוין. העם לא רצה. מה, סתם אלה לוקחים, עושים. והתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה. רמת זה שם איפה ששמואל הנביא, ברמתיים צופים. קוראים לזה היום נבי סמואל. ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. אתה עכשיו שימה לנו מלך, אנחנו מבקשים מלך, לשופטינו ככל הגויים. אופה, זה מדליק מנורה אדומה, אתם לא רוצים מלך, שישב וילמד תורה ויתן לכם שיעור כלולי כל יום שישי ובאלו ליתן מוסר. אתם רוצים מלך לשופטנו ככל הגויים. שילך עם כרכרה ויעשה תקסים ויהיה כל מיני זיקוקי דינור לשופטנו ככל הגויים. תקשיבו מה שאומר שמואל הנביא. ויירע הדבר בעיני שמואל. לא מצחן בעיניו. כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטינו. והתפלל שמואל אל השם. ויאמר השם אל שמואל, שמע בכל העם, לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. כשהיה להם אותך או מישהו אחר שעובד את השם ולא רואה ממטר חוץ מעבודת השם, עבודת השם, זה נקרא שכל העם הולך בעקבותיו ועובד את השם. אבל אם הם רוצים מלך, עם תקסים, עם כרכרות, עם כתר, עם טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ועם חילופי משמרות כל יום ראשון, אומר הקדוש ברוך הוא, אותי מעשו, לא אותך. אבל רבותיי, אם אנחנו נתבונן טוב, יש לנו הרי אוזן רגישה, משהו נורא מעניין. בפרשת השבוע, כמו שאני חוזר בחזרה להתחלה, ועוד כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, שום תשים עליך מלך. שום תשים עליך מלך. עם ישראל באו אל שמואל הנביא, ואמרו לו, שימה לנו מלך לשופטינו. סימה זה כמו כמו שהקדוש ברוך אומר, שום תשים עליך מלך. ויראה הדבר בעיני שמואל, אשר אמרו תנה לנו מלך. שמואל הריח טוב, הריח אומר, חבר'ה, אתם לא אומרים לשים מלך, אתם רוצים לתת מלך, זה לא נכון. אתם סתם משקרים את עצמכם שאתם אומרים שימה עלינו מלך. אתם מבקשים תנה, תן עלינו מלך. מה זה לשים ומה זה לתת? אם אנחנו נחדור על ההבדל, להבדל שבין לשים לבין לתת, יהיה לנו מפתח נהדר לדעת מה קרה עם שמואל, מה קרה עם עם ישראל, מה היה פה. הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, שום תשים עליך מלך. שמואל הנביא אומר, חבר'ה, אתם לא בסדר, אתם אומרים, תנה לנו מלך, תן, תן. מה זה לתת ומה זה לשים? אז אני אתן לכם שתי דוגמאות מתוך התורה בעצמה. ועם זה אנחנו ננתח. בחומש דברים, מיד בהתחלה, כתוב ככה, והסיר השם ממך כל חולי וכל מדווה מצרים אשר ידעת, לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך. השם לא ישים עלינו חולי ומדווה מצרים, הוא לא ישים עלינו, אלא ייתן בכל השונאים. לא ישים עלינו, אלא ייתן בשונאים. רגע, עוד דוגמה. בחומש ויקרא על הפרש, יש שם הרבה הרבה קורבנות, יש גם קורבן שנקרא מנחה. אז על המנחה כתוב, ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה. אז שמן נותנים, ולבונה שמים. מה זה לתת ומה זה לשים? לשים זה משהו שנספג ונכנס בתוכו, ולתת זה מלמעלה. אז הלבונה היא אבקה, ביחד עם הקמח הכל מתערבב, זה נהיה, הופך להיות אחד. לתת זה לפזר, בלי חשבון, סתם איפה שפגע, פגע. ולשים זה שיספג בתוכו, שיתערה בתוכנו. בתורה כתוב, שום תשים עליך מלך. שהמלך לא יהיה איזה בובה בויטרינה, שם הוא עושה ככה ואתה מסתכל, מצלם, חוזר הביתה מה שאתה רוצה לעשות. לא. מלך זה דגם לחיקוי. אני זוכר שכשאנחנו למדנו בישיבה קטנה, לפני יותר מ-50 שנה, ברוך השם, היה לנו רב ברוז'ין, קראו לו הרב מורדכי עמרם יעקובזון, זיכרונו לברכה. הוא היה יושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב, אחרי תפילת שחרית, הוא נתן שיעור קטן משנה ברורה, ב-9 הוא התחיל ללמוד עד 1, למד בהתמדה עם חברותות, בלי חברותות, למד כל הזמן, וזה בזה התמקד התפקיד שלו להיות משגיח. דוגמה אישית, מדי פעם הוא היה מאיר לאיזה בחור במילה טובה, לא חשוב, אבל כשאני ראיתי את זה בתור בחור, עוד לא קלטתי, אחר כך כשלמדתי את הסוגיה הזאת, אז הבנתי מה זה נקרא לשים מלך. הוא היה ממש מלך. בישיבה שלנו היה כמו מלך. הוא לא היה מלך על כל עם ישראל, ואפילו לא על כל בני ברק, ואפילו לא על כל רחוב סוקולוב בבני ברק. אבל בתוך הישיבה שלנו, הוא היה המלך. למה הוא היה מלך? הוא היה מעורה בתוכנו. אנחנו לא עשינו דברים שהוא לא אוהב לעשות, גם איפה שהוא לא רואה. למשל, אנחנו פעם נסענו ביום שישי לים, קבוצה של כמה נערים. אז מרחוק, ראינו גם כן בחורי ישיבה, לפי הבגד, חולצה לבנה, מכנסיים שחורים, מרחוק ראינו כמה כאלה נערים שהם משתוללים, קופצים, לא יודע מה עושים, טפסים על הכיסאות, לא יודע, על הספסלים שלה. אז אחד החברים אמר ככה, בקבוצה שאנחנו הלכנו, ירדנו מקף 61 או 62 שיורד שם הולכים לים, לפני 50 שנה למי שזוכר, אחד מהחברים אמר, אלה לא מישיבת רוז'ין. למה? מאיפה אתה יודע? אתה לא רואים, אי אפשר לזהות מרחוק. בישיבת רוז'ין לא עושים מה שהמשגיח לא אוהב שיעשו, גם כשהוא לא רואה. אם הוא לא אוהב שיתנהגו ככה, אז לא מתנהגים ככה גם איפה שהוא לא רואה. זו הייתה הגדרה של נער בן 14, לפני 52-53 שנים. לא נעשה את מה שהרב לא רוצה שנעשה, גם כשהוא לא רואה. אהבנו אותו. זו הגדרה של מלך. מלך, האווירה שלו, אבל מדובר פה על מלך ירא שמיים, אני אקריא אותם את הפסוקים שאמרנו שתקראו לבד. והייתה עמו וקרא בו כל ימיו, למען ילמד, להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם. כשמלך מתפלל באמת באמת אמיתי, קוראה, והלכה היא שמלך קוראה, בתפילה, תחילת התפילה, והוא נשאר ככה, משתחווה עד סוף התפילה, בעיניים עצומות, שתי ידיים על החזה, כעבד לפני המלך, והוא בעצמו מלך, והוא מתפלל כמו עבד, בעיניים עצומות, בכוונה גדולה. רבותיי, אני בטוח, 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 שכל הילדים והנערים במדינה מחכים אותו. עושים כמו. יכול להיות שבגיל 25-30 חלק מהעם כבר מתחיל להיות יותר... אבל לפחות ההתחלה, 5 שנים הראשונות של הישיבה קטנה, כל הבחורי ישיבה בארץ, לא בישיבה של המלך, למלך אין ישיבה, כל עם ישראל זה התלמידים שלו, הוא המלך, הוא הראש ישיב, הוא המשגיח. כולם מתפללים כמו. אם הוא לומד תורה מבוקר עד ערב, כולם לומדים תורה מבוקר עד ערב, זה המלך שלהם, ככה עושה המלך. מה שעושה המלך זה דגם לחיקוי, זה נקרא סום תשים עליך המלך, שהאווירה שלו תספג, שהאווירה שלו תיכנס לתוך העם, ומה מבקש העם משמואל? תנה לנו מלך, משהו כזה מלמעלה, הוא יעשה הצגות, לא מחייב אותנו, מקסימום פעם בשלושה חודשים או בחצי שנה, או כשיבוא לנו זה אורח ממדינה זרה, ניקח אותו ביום ראשון לראות את חילופי המשמרות, ואת כל ההצגה, ואת כל התקסים, ואת כל החצצרות, ואת כל הרעש וצלצולים, בובה מייסס, מי צריך את השטויות האלה? לא, זה נקרא תנה לנו מלך. מלך, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לעם ישראל מלך, אז הוא רוצה שלעם ישראל יהיה משגיח. אבל לא משגיח שרושם מי איחר לתפילה ומי לא בא בזמן, אלא משגיח שמגיע רבע שעה לפני כולם לבית הכנסת, ומהרגע שהוא מגיע הוא יושב בפינה שלו עם הפנים אל הקיר, ועוצם את העיניים, ועד סוף התפילה הוא לא מסתכל אחורנית, הוא לא יודע אם בבית הכנסת יש 80 אנשים או 300 או 4,000, הוא יכול לשער לפי הרעש, אמן, יאי, שמי רבה, מעדד, סימן שיש 2,000 אנשים, הוא לא יודע כלום, הוא באמת, באמת, באמת מתפלל, מתפלל, מתפלל עם כל הלב, מלך. והעם מעריך, מכבד, זה מלך. כזה היה יהושע בן נון. יהושע נער לא ימוש מתוך האוהל. רבותיי, אתם יודעים מה עשה יהושע בלילה אחרי שנגמרה מלחמה קשה מאוד מבוקר עד ערב, ומלחמה של פעם זה לא היה כמו מלחמה של היום. היום במלחמה יש חדר מטכ"ל, חדר פיקוד, ושם יושבים על קורסה בחדר ממוזג, ומסתכלים על מסכים במחשב, בתצפיות, לראות מה קרה. מלחמה של פעם הייתה עבודה קשה, החזיקו ביד חרב, וכל הזמן צריך לנפנף אותה, לנפנף אותה, לנפנף אותה, חרב שוקלת 7 קילו, 8 קילו, לא יודע כמה, אם דקה אחת לא מנפנפים את החרב, אז האויב ינפנף, זה הדקה האחרונה שחיים, זה עבודה קשה, הייתה עבודה פיזית קשה מבוקר עד ערב, בערב כולם נפלו פגרים מתים, לא יכולים לנשום, גם יהושע ביחד אתם, לא, 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 יהושע הלך לפינה, תפס סטנדר, פתח גמורה בו וקמה, והתחיל ככה ממש איזו סוגיה טובה עם הטויס ואיזו עם טויס ושרוש, לנסות להסביר איזו סוגיה של סוגיה טובה בבו וקמה. למד. פתאום הגיע צל, ראה מלאך, עלינו עתיים לצרנו, זה היה באמצע הלילה כשכולם ישנו שינת ישרים עייפים עייפים, כדי לקום מחר לפנות בוקר בעוד לילה, בחושך, מיד עם ה... אור הראשון להמשיך את המלחמה, כי אם האויבים יתחילו את המלחמה באור לפני שאנחנו נתחיל, אוי ואבוי. זה היה יהושע. בקיצור, רבותיי, יהושע באמת, 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 חוץ מתורה, הוא לא ידע כלום, הוא לא רצה לדעת כלום, לא עניין אותו כלום, לא מעניין אותו. ניסו להסביר לו פעם מה זה דיבל, איך זה נכנס לקיר ואיך הבורג מתברג אליו. זה ביטלטור, יש איזה נפקמין למשנייס בקיילים, לדעת אם זה נקרא כלי, לא נקרא כלי, מקבל תומה, לא מקבל תומה. לא, אין נפקמין, אז עזוב, עזוב, אני לא, אני אסתדר בלי הדיבלים ובלי הברגים, להסביר לו לצד שמאל, זה לפתוח, לצד ימין, זה לסגור, לא, 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 סליחה, 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 יש נפקמין להלוכה, אין נפקמין, לא רוצה. זה היה יהושע, ורבותיי, זה היה המלך, המלך, המלך שלנו. לאיפה הוא הוביל את העם? אל הקדוש ברוך הוא. ומה קרה לעם? אם אנחנו יודעים שעם ישראל הולך מדחי לדחי, מבלגן לבלגן, משואה לתתרתרח כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, זו טעות. היו 40 שנה של גן עדן, גן עדן אמיתי, מתי היו 40 שנה האלה? כשמשה רבנו נפטר, יהושע בא לארץ ישראל, והוביל את העם על מי מנוחות באהבה, באחווה, בשלום וברעות. לא היה צריך בייס דין, לא היה צריך משטרה, לא היה צריך בית הסוהר, לא היה צריך כלום, כלום. איש תחת גפנו ואיש תחת תהנתו יושבים לבטח. לבטח בתקופה שהמלך ישב מ-5 בבוקר עד 4 לפנות בוקר בבית הכנסת ולמד 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 ולמד. קצת ככה הייתה נראית גם התקופה של דוד המלך. אבל היו גם הרבה מלחמות בתקופה הזאת, מלחמות של כיבוש. אבל מבחינת שלווה בתוך העם, ככה זה היה. למה? כי דוד המלך, חצות לילה, עקום להודות לך על משפטי צדקיך. דוד המלך, חוץ מתורה, הוא לא יודע כלום. טוב לי יום אחד שאתה לומד תורה, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב. רבותיי, אני חייב לתת לכם חצי דקה של הפסקה, אפילו שאין זמן, כי היום קצר והמלאכה מרובה, אבל חזקה עליי הציווי של ההנהלה פה, לעשות חצי רגע של מוזיקה.
Many people see him all the while I give him Yalu and Shabu Sai, I'm Mahmadin Doyle of the Zahir Khawai, you know, the Yidin Kidi, the Shia Shuk, I bring him a young one dear Shmahai, Shmahai, Meret, the Yamin Control, the Yamin Kova shav vay min tzidi gai lomim Hay, 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 hay Ah, hay, hay, hay Oy, yidi al shati bel leyaz Miluzoy, shumo lekachoy Mi bayay li yatzay Zav shab eskoy del Oy, yabba vay chenduzoy Ki vishuv eskoy mi kov melachtoy Vemi yitza shab al zay kava vay lachlitzo Kim kiru vay lo Maskol khalvai vedam narizok ekhoy lezin khukik karuzo
כן, רבותיי, מלך, כמו שאמרנו, הוא מוליך. מלך, מה פירוש המילה מלך? מלך יש לו שתי משמעויות, חוץ מהמילה מלך כמובן, אבל אם מפרקים את המילה מלך, אז יש לו עוד שתי משמעויות. גם נמלך, נמלך הכוונה התחרט, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, נמלכתי, נמלך, התחרט, וגם מלשון מהלך, להוביל. זה לא שני דברים שונים, זה אותו דבר. כדי להוביל מהלך, צריך הרבה 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 תעצומות נפש ועוז, ולומר, לפעמים, טעיתי, אני נמלך, הדרך שחשבתי עד עכשיו היא לא הייתה נכונה, אבל הלכתי בה והשקעתי ועשיתי ורציתי ואמרתי ועשיתי טעות. זה לא אומר שאני חייב להמשיך בדרך הזו בגלל שלא נעים, אני כבר התחלתי אותה. בדרך כלל אצל בני אדם זה לא ככה, צריך המון המון תעצומות נפש לומר טעיתי. סתם בלב אפשר להגיד טעיתי, אבל לפני אנשים, כשהולכים עם איזה מהלך, מי יודע להגיד טעיתי? כששמואל הנביא בא אל שאול המלך ושאל אותו למה לא הרגת את הגג מלך עמלק, אז שאול התחיל להתנצל. עם, חמל, סיפורים. כשגד הנביא בא אל דוד וסיפר לו את הסיפור עם כבשת הרש, דוד אמר לו בלי להתבלבל, חטאתי. טעיתי, אתה צודק, זה לא בסדר. זה אני. אני עשיתי, אני עשה. אני אסבול ועמלת. אני לוקח אחריות. בדרך כלל אנשים לא עושים את זה. יש מושג בפיננסים, אני לא רוצה להאריך בזה מדי הרבה, כי אני רוצה להגיע הלאה לפרשה, אבל אני אתן את זה בקצר צרה. אלה שלומדים פיננסים יודעים שיש כזה מושג שנקרא לשים כסף טוב על כסף רע. מה זה נקרא לשים כסף טוב על כסף רע? אני יש לי עכשיו נניח 15,000 שקלים מיותר, עשיתי חשבון, הגיע אליי, לא יודע מה, איזה ירושה, איזה פה, שמה, איזה פיצוי, יש לי 15,000 שקלים, לא בעובר ושב. או 150,000 או מיליון, זה לא חשוב, הכל אותו רעיון. מה לעשות בזה? אני מתייעץ עם יועץ בנק. אני מנסה לחשוב, אומרים לי, תקנה דירה, תקנה מגרש לא להפשרה, תפתח איזה חנות של מספרה, תזכיר אותה, לא יודע, מיליון דברים יש לי אפשרויות עם 40-50 אלף שח. אבל אם יציע לי מישהו, תראה שם מאחורי השורה של הבתים שלנו, יש שם איזה מחרטה או מטפרה, או לא חשוב מה, או מסגריה, כושלת. כבר הרבה שנים היא כושלת. צריך להשקיע שם 40 אלף שקל, לתת לו לנסות, להרים את עצמו, לחזור לדרך המלך. אתה תשקיע שם 40 אלף שקל? לא. למה? כי אם זה כושל, אז זה כושל. אני לא משקיע 40 אלף שקל. אבל אתם יודעים, רבותיי, שבעל המחרטה או המסגריה, או לא חשוב, המתפרה הזאת, כבר השקיע שם 150 אלף שקל אחרי שזה קשל, ועכשיו הולך למכור את הדירה של ההורים שלו ושל ההורים של אשתו ולהשקיע עוד 400 אלף שקל. למה? כי הוא כבר השקיע לפני כן כסף. הוא לא יכול עכשיו לסגור את זה, לעזוב את זה ולכת לחפש משהו חדש. הוא כבר השקיע שם, מושקע לו שם כבר עד עכשיו 500 אלף שקל, 400 אלף שקל. אז הוא לא יכול לעזוב את זה וללכת למשהו חדש. אז אם יהיה לו 50 אלף שקל, הוא ישקיע אותם. למרות שאדם נורמלי לא משקיע 50 אלף שקל בכזה עסק כושל. אז למה הוא כן משקיע? כי הוא כבר השקיע מקודם. הוא כבר נתקע שמה. הוא כבר תקוע. אם עכשיו הוא יעזוב, זה כאילו שהוא אומר לעצמו, אני טמבל, אני סתם זרקתי כסף. אין לו אומץ לעשות את זה. אני מכיר כאלה סיפורים, היה איזה יהודי אחד שאני מכיר אותו בעצמי, שקנה סופרמרקט וזה לא הלך. קשל. הוא השקיע עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף. בסוף כשזה הגיע למיליון שקל חובות, הוא הכריז על פשיטת רגל והוא לא יכול להחזיר ומחר את הבית שלו ונכנס לחובות. הוא היה יכול להכריז את הפשיטת רגל הזו כשזה היה רק 150 או 200 אלף שקל. אבל תשמע, אני השקעתי, רציתי, עשיתי, חשבתי, החלטתי. בקיצור, אני עשיתי, רציתי, חשבתי, עשיתי, השקעתי, אני לא מוכן להגיד שאני טמבל, שטעיתי, ששמתי כסף במקום לא טוב. זו תכונה טבעית, יש אפילו דוגמאות ככה לקח מהתנך, אצל חיאל בית האלי. חיאל בית האלי ידע שיהושע בן נון קילל שמי שיבנה את יריחו ימותו הילדים שלו. בכל אופן, אחאב אמר לו, ככה יהושע אמר, יהושע אמר, ארור האיש אשר יקום הוא בנה את העיר הזאת, את יריחו. בבחורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה. במשך 600 שנה יריחו הייתה באמת חריבה, פחדו, הכללה של יהושע ריחפה שמה. אחרי 600 שנה, אחאב אמר לחיאל בית האלי, לך תבנה, חיאל בית האלי הלך. אם אליהו הנביא היה ניגש אליו, ואומר לו, חיאל, לא כדאי לך, יש על זה כללה, ייתכן שהוא היה נסוג. אבל אליהו פגש את חיאל אחרי שכבר מתו לו חלק מהילדים. בבחורו כתוב שם, בימיו, כלומר בימי אחאב, בימיו בנה חיאל את יריחו, 600 שנה אחרי שיהושע כבש את העיר, בימיו בנה חיאל את יריחו, באבירם בחורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה. 10 ילדים הוא שיקל שם. על כל שלב מת לו עוד ילד. אם אליהו הנביא, או אפילו מישהו אחר, רב יוספי, לא יודע מי, אומר לו, חיה, למה לך לבנות עיר? אתה לא אוהב את הילדים שלך, איזה מתוקים שהם, מוצלחים. ייתכן שהוא היה נסוג. אבל אחרי שמת לו ילד אחד, ואז כשבאו לנחם, אז אמרו לו, אתה יודע שיש כללה של יהושע? אז הוא אמר, מה פתאום? הילד שלי לא מת מהכללה של יהושע. אוטו נסע ברוורס ודרס אותו. המסעית של הביטון. כשמת הילד השני, אתה יודע שיש כללה של יהושע? מה פתאום? ברזל נפל מהפיגום. בילד השלישי, אתה יודע שיש כללה של יהושע? מה פתאום? נחש הקיש אותו. בילד הרביעי, בקיצור, ככל שיותר הרבה ילדים מתו לו, הוא יותר בטוח שהוא צודק בצדקת הדרך. כי אם אני טעיתי, אז הילדים שלי סתם מתו. אין לו אומץ להודות. אם הוא עוד לא קבר אף אחד, ומישהו אומר לו, יש כללה, תיזהר, למה לך? אז תכן שהוא היה נסוג. אבל אחרי שהוא קבר ילד שניים, עכשיו, להגיד טעיתי, זה נקרא שאליהו הנביא צודק, זה נקרא שאחאב הרשע מצפצף על התורה, אין לו אומץ להגיד את זה. מלך אמיתי זה מי שיודע גם כן להימלך, נמלכתי, להתחרט, לא רק להוביל מהלך, אלא גם אחורה, פנה, קדימה, צעד, עשינו טעות. הוא מוכן לסגת ממלחמה, לא רק כשהאויב ניצח. ורדף אחריו וגרם לו לסגת, אלא עושה חשבון פיננסי, כלכלי, חשבוני, לטווח ארוך, אולי, למשל, לא יודע מה, כל מיני סיבות שמלך יכול לחשוב, זה מלך. מלך. מה זה מלך? חזל מפרקים את המילה מלך לשלוש אותיות. מוח, מם, לב, למד, כבד. זה נראה כמו משחק מילים. אבל אם אנחנו נלמד את הסוגיה הזו יותר ביסודיות, אז נראה שזה לא משחק מילים, אלא זה עוצמתי לגמרי. לא כאן המקום וכאן לא הזמן, כי גם צריך בשביל זה לוח וגיר, או לפחות איזה מצגת, להסביר את המשמעות של כל אחת ואחת מכל 22 אותיות האלף בית. למי שירצה בסדרה של הספרים שלי שיעורים באגדות חז"ל, מסכת שבת, דף קוף דלד, יש שם קצת שם על האותיות א' ב' ג' ד', יש שם משמעות, אז שם אני מנסה קצת לגעת, לא באסוציאציות, לא בגימטריות, ולא בארמית, ולא בקבלה, אלא בפשט, בהיגיון, בלוגיקה, במתמטיקה של כל אחת ואחת מהאותיות, בלי הגימטריות שלהם. הגימטריות זה עוד מקצוע שלא נגעתי בו, כי הוא מדי גדול עליי. בכל אופן, יש, לכל מאות יש משמעות. עוד מעט נדבר על המשמעות של הכיסא של המלך, שזה חף וסמך ואלף. אבל רגע, קודם על המלך בעצמו, כך כתוב בפרשה, והיה כשבתו על, איפה כתוב כאן? והיה כשבתו על כיסא ממלכתו. אז אחרי שנדבר על המלך, נדבר גם על הכיסא, ואז רבותיי, אני חושב, שמחר, איזה מחר? עוד היום בערב, לא, היום בערב המנחה כבר התפללתם, אני כבר, מי שהתפלל כבר מנחה בצהריים, אז יחכה עד מוצאי שבת. ומי שעוד לא התפלל מנחה, אז יש היום ב-18, יש תפילה, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, אחר כך עד צמח דוד עבדך מירת הצמיח, כשאנחנו נתחיל להבין מה זה מלך אמיתי, רבותיי, אני מבטיח לכם שנתגעגע, הלוואי, מתי גם אנחנו נזכה למלך המשיח. יהיה לנו מלך. המשיח יהיה לא רק משיח, כמו שאנחנו חושבים, אלא מלך המשיח. יהיה מלך עם כל גינוני המלכות. עם כתר זהב ענק על הראש, עם גלימת כתיפה מלא כפלים מלא זהב, עם כיסא מפואר, מלך, מלך ביופיו תחזן עיניך. לא כזה מלך, ככה כמו הסתדרות ניק, הולך עם חולצה, שלושה כפתורים פתוחים, סנדלים בלי גרביים, מכנסיים ברמודה, כובע טמבל, וככה תופח לכל אחד על השכם. וואלה, ז'וז'ו, תביא סיגריה. זה לא מלך. זה המלכים שלנו בהסתדרות. ככה היו נראים ראשי הממשלה שלנו. לכן ככה אנחנו נראים. אנחנו אפילו לא יודעים מה זה כבוד. חז"ל אומרים שמצווה ללכת לקראת מלכי אקום, אפילו מלכים גויים. מצווה ללכת לקראתם, למה? שאם יזכה יבחין, כדי להתחיל להתרגל לרעיון הזה שיש כזה מושג של כבוד. אני לא יודע אם מוצדק לבזבז בשביל זה כסף, לנסוע לאנגליה, לראות את חילופי המשמרות של המלכה, אבל מי שכבר נמצא באנגליה, או אפילו בלונדון, ודאי כדאי לו, שווה לחכות כמה שעות לראות את חילופי המשמרות של המלכה. לא צריך לראות את זה 7-8 פעמים, אבל פעם אחת צריך למה? תראו מה זה נקרא כבוד אמיתי. כבוד אמיתי, 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 שכולם עוצרים את הנשימה לכבוד המלכה. יש כזה מושג. בכל אופן, אנחנו מחכים למלך המשיח. למה? הנה, בואו נתחיל לנתח מלך. מוח, לב, כבד. אז ככה, אנחנו יודעים א' ב', אז לפי א' ב', אחרי אות י' מגיע חף, אחר כך למד, ואחר כך מם, אז זה הפוך ממלך, זה כלום, או כלימה, או כלם, זה הפוך ממלך. בשביל להיות מלך צריך קודם כל לעצור וללכת אחורנית. מה זה לעצור? בואו נספור עם האצבעות. אם אנחנו נספור מא' עד י' זה 10, נכון? א', ב', ג', י' זה 10. חף, 11. לא, י' א' ב' ג' ד' י', כן, ח' זה 11, ל' זה 12, מ' זה 13. הנה כאן יש את כל החיים שלנו מאז שנולדנו. מאז שנולדנו היינו ילדים קטנים, א', ב', ג', ד', אני לא אתן את כל המשמעות של כל האותיות, עד שהגענו למם. וואו, עכשיו אנחנו ילדים גדולים. ילדים גדולים עם שלטון עצמי, ואני רוצה לרענן לכם את הזיכרון. אמרנו שאנחנו נפתח... בפסוק הראשון של הפרשה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כל אחד ואחד מאיתנו, הוא שופט ושוטר על עצמו, על כל המערכות שסביבו. אז אם כן, מם, אנחנו עכשיו עוצרים, אנחנו ילדים, ילד גדול, בן 13, מה צריך לעשות ילד בן 13? לעצור. היית עד עכשיו תינוק, יונק. ינקת לא רק חלב, ינקת אינפורמציה, סיפורים, דעות, הכל ינקת. עכשיו אתה ילד גדול, אתה עכשיו נער. מה זה נער? מנער. לנער את כל מה שראית, חשבת, שמעת, ידעת. ואתה הולך להיות בחור, אתה הולך לבחור בעצמך, בעצמך אתה הולך לבחור דרך. עוד לפני שאתה בחור היית אלם, הכל נעלם, יש לך בחירה חופשית, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. אז הנה כאן, עד עכשיו היית חף, למד, מם, כלום, כלימה, ילד, מה שאמא שלך אמרה, מה שהגננת אמרה, מה שהשכן אמרה, מה שהשכנה אמרה, הכל התברבב ביחד עם מה שכתוב בתורה, עם מה שסיפרו, עם מה שחשבת, עם מה שחלמת, הכל התחבר ביחד. עכשיו אתה בן 13, תעצור, אתה מגיע לישיבה קטנה. אז קודם כל, בני אתה, אני היום ילידיתיך. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן מימית את עצמו עליה. כל מה שהיה, ראה, שמע, נמחק, אין כלום, מתחילים מההתחלה. עכשיו אתה הולך אחורנית. מלך זה מם, למד, חף. הולכים ברוורס, נמלח. מהם? זה למעלה. אני עומד בסקומה סקופה, אני לא נחש ולא פרה. נחש ופרה רבוצים, הראש והלב והכבד נמצאים באותה שורה. לפעמים הפרה מתכופפת, אז הראש יותר נמוך, היא רוצה לאכול. לפעמים היא מרימה בשביל לגרש זבובים, אז היא יותר גבוה. אבל ממוצע בדרך כלל הראש, עם הלב, עם הכבד, נמצאים אותו דבר במאוזן. אצלנו אנחנו מאונחים, עומדים בקומה זקופה. גם קופים יודעים לעשות את זה קצת, אבל אפילו תרנגולת, שהיא כן הולכת על שתי רגליים, והראש מורם, אבל הלב עם הכבד נמצאים לא מאונחים, אלא מאוזנים. רק לנו, אנחנו בני אדם, הגמרא אומרת במסכת חגיגה, בני אדם בשלושה דברים הם דומים לבהמות, לא אספר לכם עכשיו במה, ושלושה דברים הם דומים למלאכים. במה אנחנו דומים למלאכים? אחד הדברים הוא שאנחנו עומדים בקומה זקופה. ראש, למעלה זה מוח, אחרי המוח יש באמצע לב, אחר כך יש למטה כבד. נכון, יש עוד דברים, יש גם רגליים וברכיים ואצבעות של רגליים ופטריות בין האצבעות, יש עוד הרבה דברים, אבל לא חשוב, אני מדבר כאן כרגע על שלושה דברים עקרוניים שהם מובילים אותנו להיות בן אדם. מוח חושב, לב רוצה וכבד מבצע, נכון? זה מה שהרעיון, אם אפשר היה לנתח את האותיות הייתם רואים שזה באמת ככה, אבל היום קצר, המלאכה מרובה, פועלים עצלים, בעל הבית דוחק. אז בואו נחליט שזה באמת ככה. אז אני עומד עכשיו במצב זקוף. מוח, לב, כבד. ואם אתם רוצים, אז אני אצטט לכם פסוק שקראנו אותו בשבוע שעבר. די בסוף, לקראת סוף הפרשה, יש שם סיפור שעבד צריך להעניק לו, בסוף פרשת ראה, עבד צריך להעניק לו מתנה, מכל אשר נתן לך, מגורנך, מעקביך, ואם העבד לא רוצה לצאת לחירות, אז כתוב ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. זה מופיע גם בחומש שמות בפרשת משפטים, וגם בשבוע שעבר בפרשת ראה. למה דווקא את האוזן, אומרים חזל, אוזן זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תרצה. לא אומרים לרצוע את מי שגנב, אוזן זו ששמע על הר סיני לא תגנוב. לא אומרים לרצוע את מי שחילל שבת, אוזן זו ששמע על הר סיני זכור את יום השבת לקדשו. לא, רק על מי ששמע כי לי בני ישראל עבדים. להיות עבד של השם זה נקרא ללכת בקומה זקופה, להיות בן חורים, לא להיות בהמה, לא להיות עבד. מי שאת זה לא מוכן לקבל, אז צריך לרצוע לו את האוזן שהיא זו שמאזנת לו את השיווי משקל ללכת בקומה זקופה. רבותיי, נחש לא צריך את הקריסטלים האלה, את אבני השמע בתוך המוח, כי נחש שוכב על הרצפה, הוא לא ייפול לאף מקום. אבל אנחנו חייבים בתוך האוזן מערכת מאוד מאוד מורכבת של קריסטלים שתספר לנו איך לעמוד בשיווי משקל. אבל מי שלא יודע לעמוד זקוף כמו מלאך, אלא רוצה להיות כמו בהמה, עבד, חמור זה עבד. מה זה חמור? זה עבד. קושרים אותו ושמים עליו, הולכים לו ואומרים לו ונותנים לו. אנחנו לא חמורים, אנחנו מלאכים, בני ישראל, בני מלאכים. בני חורין, יש שלוש דרגות. קודם עבד, או בהמה, אותו דבר, אחר כך בן חורין, אחר כך מלך. כמו שיש טרף, כשר וקדוש. יש שלושה סוגים של בשר. יש בשר טרף, בשר של חתול, או בשר שלא נשחט כהלכה, זה טרף. יש בשר כשר, מה שקונים בסופרמרקט. ויש בשר קודשים, זה מה שמקריבים בבית המקדש בירושלים. אז גם אצלנו. יש ברימי, ויש בן אדם, ויש מלאך. אז מי בהימי עד מלאך, אנחנו המתווך באמצע. אנחנו, אמרתי פעם ככה קצת בציניות, אבל אני חושב שזו המחשה טובה, שהרבה לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא כבר ברא את המלאכים. מיד, בתחילת הבריאה, הוא ברא את המלאכים, התייעץ איתם. אחר כך ביום הרביעי נבראו החמורים, ואז ביום שישי בבוקר לקח הקדוש ברוך הוא לתוך בלנדר ענק שייקר, הוא לקח מלאך אחד עם חמור אחד, והכניס את שניהם לתוך השייקר, סגר עם המכסה, לחץ על הכפתור, פתח את המכסה, ומה יצא? שייקר של מלאך עם חמור, יצא בן אדם. רבותיי, בן אדם, כל אחד ואחד מאיתנו, חצי מלאך וחצי חמור. לפעמים המלאך מנצח, ולפעמים, לא נעים, החמור. וזה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו להתרחק ככל שאנחנו יכולים יותר מהחמור, ולהתקרב ככל שאנחנו יכולים יותר אל המלאך. אז יפה, אז אנחנו עומדים זקופים. אם אנחנו עומדים זקופים, אוזן זו ששמע לה, מה זה האוזן? אוזן זה להאזין. מה להאזין? מה להאזין? מוזיקה. מה להאזין? לצרצרים שנמצאים בין העשבים מאחורי החלון. מה להאזין? האזינו השמיים והדברה. להאזין למה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה עושים עם המוח, עם הראש. הראש הוא למעלה. אחר כך מפה זה מחלחל כלפי מטה. אמרנו הפוך, אצל תינוק זה הכל בא מלמטה. חף, למד מם. אצל מלך זה הולך כבר הפוך, מם, מוח, חושב, רוצה, מבין, וזה הוא מלמד את הלב, הלב זה הרצונות והרגשות, הרגשות הם הרבה יותר חזקים מהשכל, אבל השכל צריך לשלוט והרגש צריך להיות הסוס, זה סוס ורוי חבוי, המלך זה הרוכב, כלומר המוח, הסוס, הלב זה כבר הסוס, הלב זה הרצונות, וואי, כמה כוח יש בלב, כמה כוח יש ברגש, השכל לא יכול להוביל אותנו כל כך חזק כמו רגש. מישהו שאוהב, אני יודע מה, בשואה יש סיפורים, בן אדם, הילדים שלו נאבדו לו, אשתו רץ, הלך, מרחקים, עם הרגש לא מתווכחים. קראתי סיפור לא מזמן על הרב גוטסמן, זיכרונו לברכה, שהוא היה שייך לקהילה החרדית בירושלים. החרדים לגמרי, לא נטורי קראת, אבל החרדים לגמרי. ביום ירושלים הוא היה תמיד יוצא החוצה לראות את כל הילדים, מסתובבים עם מקלות, עם מקלות, עם דגלים. מסתובבים, כולם שרים שם, זה היה כזה מין טקס. אז מישהו פעם שאל אותו, כבוד הרב, זה לא המחלקה שלנו, זה לא המפלגה שלנו, זה לא האווירה שלנו. התקסים האלה, בנים, בנות, ביחד עם זמרת, חילונית, לא יודע, זה לא מתחיל. אתם יודעים מה שהוא אמר? מי שאיבד ילדים בשואה, חייב ללכת לראות ילדים בירושלים. אני לא פסיכולוג שלו, כבר לא חי זיכרונו לברכה. מה הוא אמר? אני מבין מה שאתה אומר. יש דברים הרבה יותר חזקים מהשכל. אני לא מנסה אפילו להילחם איתם. אני אוהב את הרגש שלי, אני זורם איתו, אני נותן לו ללכת לאיפה שהוא רוצה. תתווכח איתי שאני צודק, שאני לא צודק. אני לא שומע בכלל את הצדדים. מי שאיבד ילדים בשואה, חייב ללכת לראות ילדים עם דגלים בירושלים. זה נושא לוויכוח. כל מי שישמע את זה, יסתום את הפה ויבוא איתו ביחד לשם. זה רגש. יש לי עוד 1,000 דוגמאות, אבל עוד מעט שבת. אחר כך מגיע הכבד, מוח, לב, כבד. הכבד זה כבר מייצר, התוצרת. אז זה מלך, מוח, לב, כבד. עכשיו כפה מהדברים אמורים. בואו נתחיל לראות, למשל, אמרנו שיש גם עם המלך, אז כשבתו על כיסא ממלכתו. מה זה כיסא? כיסא זה כל שלושת הדברים שלמלך אסור לעשות. אז מה כתוב בתורה? למלך כתוב שלא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, ולא ירבה כסף. זה פרשת השבוע. המילה כיסא מורכבת משלוש המילים. חף זה כסף, סמך זה סוסים, א' אישה. כלומר, כל השלושה האלה לא לעשות. זה ראשי תיבות כיסא. עכשיו יש כאן משהו נורא מעניין. וואי, כמה חבל שאין זמן. כאן בכיסא זה הולך בדיוק הפוך. אם מלך זה מהמוח למעלה, אל הלב באמצע, אל הכבד, אל המעשה למטה, בכיסא זה הולך בדיוק למטה, הפוך, מלמטה ללמעלה. למה? כי פה זה כתוב דברים שלא לעשות. בלא, אתה הולך הפוך ממשר בכן. כן, זה מוח כן, לב כן. כיסא זה כבר בדיוק הפוך. כיסא, אמרנו, א' של כיסא זה כסף. זה כבר קשור לכבד. כסף זה עוצמה. זה הכבד, כלי המעשה. עם כסף אפשר לקנות, לבנות, לעשות, ליצור, ללחם, לעשות שלום, לתת שוחד, הכל אפשר. מלך עם, עם, עם מרחב האפשרויות של הכסף, נותן לו עד אינסוף, נותן לו שליטה, נותן לו עוצמה, יכול לזכור שכירי חרב, יכול לקנות מטוסי מלחמה, הכל. ב' הדבר השני בכיסא זה סמך, סוסים. סוס במקרה של כאן זה לב. למה לב? כי לב זה הגבורה. סוס שוטף במלחמה. למשל, על דוד המלך הזהירו את מי שרצה לעשות מרד נגדו, אז אמרו לו, אל תילחם איתו, למרות שהוא כבר זקן, כי ליבו לב ארי. איך רצו להגדיר את דוד המלך שהוא גיבור? יש לו לב של אריה. אז אם כן, במקרה הזה, סוס זה הסמל של גבורה, נכון? לא בגבורת הסוס יחפץ. עוד פעם, היום גבורה זה ג'יפ, 4x4 עם 80,000 כוח סוס. אבל בזמנם, כי כולם הלכו ברגל, למי שרחב על סוס, הוא היה גיבור. אז סוס זה הלב. אישה זה כבר המוח, בכל הדברים של לא. אישה זה דבר טוב נורא, אבל מה כתוב בתורה? שלא ירבה לו נשים ולא יתו את לבבו. כלומר, אישה, אם יהיה לו הרבה נשים, אז יהיה לו כבר מוח, הפוך ממוח, לא יהיה לו מוח. מה כתוב, מה המלך צריך לעשות? עוד פעם, פרשת השבוע, שלושה דברים. הוא צריך לקרוא, לכתוב ספר תורה, התורה צריכה להיות איתו, הוא צריך לקרוא בה. אני קורא את הפסוקים מפורש. וכתב לו, איפה זה? והיה כשבתו על ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה, הספר הזה, אחד לכתוב, והייתה אמו, הספר יהיה אצלו, קשור אצלו כמו תפילין כל הזמן, אחר כך וקרא בו. הספר צריך לכתוב, צריך שזה יהיה איתו, וצריך לקרוא. אז תקשיבו טוב. לכתוב זה מעשה, זה הכבד. עוד פעם מלמטה למעלה. יהיה זה הלב, בתוך ההוויה. ולקרוא זה כבר המוח. לקרוא, להבין, לקרוא. בקיצור, רבותיי, יש כאן כמה וכמה שלישיות, עוד לא גמרתי, זה הולך גם עם תורת השם תמיה משיבת נפש, זה קשור ללב. עדות השם נאמנה מחכימת פתי, זה קשור לשכל. פיקודי השם ישרים, ישרים מסמכי לב, זה קשור לכבד. אחר כך טוב זה מוחלט. בקיצור, יש כאן הרחבה נורא גדולה. חבל, חבל, חבל ששבת נכנסת היום, אני יודע מה, ברבע לשבע, 20:45. אם שבת היית נכנסת ב-10 בלילה, היו נותנים לי שעתיים, והייתי ממשיך גם את הדף השני מתוך דף אחד בלבד, שהצלחתי להקריא ממנו 30%, 40% או 50%. אבל הרעיון מובן. יש מלך, מלך מולך, וכשאנחנו מבקשים השיבה שופטנו קבר ראשונה, אנחנו לא מבקשים מישהו שירכב על סוסים ויעשה טקס ויעשה לנו כזה היי גדול, אלא מישהו שיוביל אותנו לאהוב את השם, לקיים את מצוותיו, ואז השם יאהב אותנו ויקיים את כל הייעודים וההבטחות של התורה, והיה אם שמוע תשמעו ונתתי גשמכם ביתם ושלום בארץ, וכל כך הרבה ברכות. מה אני אגיד לכם, אני עכשיו אתחיל להקריא לכם את פרשת בחוקותיי, את פרשת קיטי, את פרשת קיטה, ובעזרת השם נגיע לזה עוד מעט בתורה. הנה מה אנחנו צריכים לעשות, להתפלל לקדוש ברוך הוא. עכשיו מגיע ראש השנה, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, וואו, אז יש לנו מלך, אבל אנחנו גם רוצים מלך בשר ודם שיוביל אותנו אל המלך הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו גם את שבת המלכה, עוד 3-4 שעות יש לנו עוד מלכה, את השבת המלכה. המלכה הזו גם תוביל אותנו באהבה וברצון לאהוב את השם, לקיים את מצוותיו. שיהיה לכולנו, 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 שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי כוחה.
כפי שכל הציבור יודע, אני אוהב מאוד לספר לכם על הסדרה של הספרים שלי, נכון? ואם עכשיו מגיע חודש אלול, אז בטח אם אתם עכשיו מזמינים, אז עד חודש אלול זה אצלכם. כשאתם מגיעים לראש חודש אלול עם איזושהי תוכנית קטנה, 5 דפים בשבת לקרוא מהספר שלי. אני לא אומר שהספר שלי הוא הכי טוב, אני בכלל לא אומר שצריך לקנות את הספר שלי, אני בכלל לא אומר שאתם צריכים להיות חכמים, אתם לא חייבים לקנות את הספרים שלי שיעורים באגדות חז"ל על עין יעקב, אתם לא צריכים כלום, אתם לא צריכים להיות חכמים, אתם לא צריכים להבין את החז"לים, אתם לא צריכים כלום. אבל אם בכל זאת יש מישהו ששואל את עצמו, חכמנו זיכרונם לברכה כתבו אגדות, בשביל מי? בשביל מה? מה הם רצו? אז אם תגיד מה אכפת לי, אז אתה צודק, מה אכפת לך? אבל אם בכל אופן אתה רוצה להיות חכם, לדעת מה זה מדבר אל הלב, מה זה מדבר אל הנשמה, איפה זה מוסיף זכויות, מה זה יכול להועיל לי, לי באופן אישי להגיע לראש השנה טיפ טיפה יותר חכם, טיפ טיפה יותר יעיל, אם אתה רוצה את זה, אז יש בשבילך סדרה של ספרים יפהפייה, שאני כתבתי, עבדתי על זה 30 שנה לעצמו. חכמנו זיכרונם לברכה כתבו אגדות. בשביל מי? בשביל מה? מה הם רצו? אז אם תגיד מה אכפת לי, אז אתה צודק, מה אכפת לך? אבל אם בכל אופן אתה רוצה להיות חכם, לדעת מה זה מדבר אל הלב, מה זה מדבר אל הנשמה, איפה זה מוסיף זכויות, מה זה יכול להועיל לי, לי באופן אישי להגיע לראש השנה טיפ טיפה יותר חכם, טיפ טיפה יותר יעיל, אם אתה רוצה את זה, אז יש בשבילך סדרה של ספרים יפהפייה, שאני כתבתי, עבדתי על זה 30 שנה, מהבוקר עד הערב, 7:30 בבוקר עד 12 בלילה, עם הרבה עזרה, עם עוד תלמידי חכמים, יש בזה עשרות אלפי שעות עבודה. ברכות, שבת, ירובין על כל סדר התלמוד. זה לא קומיקס, זה לא סיפורים, זה לא לילדים, אבל זה בעברית קולחת, עברית ברורה, רוב הספרים גם מנוקדים, ממש כיף לקרוא, כיף ללמוד. אני מזהיר אתכם, אם אתה יושב בשעה 2 בצהריים, מתחיל לקרוא את הספר הזה, תתפלל מנחה לפני כן, כי אם פתאום תגיד, וואי, 7:30 בערב, עבר קריאת שמע, עבר זמן מנחה, עבר שקיעת החמה, מה אני אעשה כבר? הספר הזה מושך, מעניין, גורף. לכן הוא מומלץ, כי אני כתבתי אותו בשפה קולחת, שפה ברורה, שפה נעימה, לא שפה של התלמוד, לא בארמית, לא בראשי תיבות, לא בגמטריות, אלא הכל. קראתי מכל הספרים, שכתבתי בעברית קלה, 22 כרכים עבים וגדולים, לא לפי סדר החומש, לא לפי פרשיות השבוע, אלא לפי סדר התלמוד. ברכות, שבת, עירובין. 22 ספרים בסך הכל ב-33 שקלים ספר, רבותיי, זה פחות מחפיסת סיגריות. ספר עבה, גדול, כמו A4 הגודל, 500-600 עמודים בכל ספר, כתב ברור, נעים, ממש ברכה בבית, אתם רוצים בתשלומים, איך שאתם רוצים, העיקר, תרימו טלפון, תזמינו, הספרים בדרך אליכם, אפשר לשלוח לשלם למשלוחן, בדואר, איך שאתם רוצים, אפילו אל תשלמו, העיקר תלמדו תורה. 08, תשאירו הודעה, 08-97-44-6-6-6, אני חוזר, 08-97-44-666, הספרים בדרך אליכם, שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי.